play, so it was shashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום רביעי, י' א' בתיבת תשפ"ג, מסכת נדרים, דף עין א'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים, בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת תרי"ב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלמה בן רבי עקיבא איגר, בעל גיליון מהרשה. ובשנת תרי"ג, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלמה זלמן בן רבי שלום אולמן, בעל העיריות שלמה. ובשנת תרמ"ז עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם שמואל בן רבי בנימין דיסקין, בעל הלבני בנימין. בשנת תרנ"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי עקיבא בן רבי אליהו קורניצר, בעל שו"ת וחידושי רבי עקיבא קורניצר. בשנת תרע"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהושע בן רבי מאיר הורוביץ מג'יקוב, בעל עטרת ישוע ועמק הלכה. ובשנת תשל"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהושע בן רבי יצחק שערבני ממקובלי ירושלים. ובשנת תשפ"א, ביום הזה, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלום בן רבי דוד פוברסקי, מראשי ישיבת כל תורה ובעל שמועה ברורה. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, לשם שמים לנו את פעמנו בסייעתא דשמיא. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא, מדי בוקר פותחים לנו את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף עין, במסכת נדרים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האם יכול בעל לקיים נדר אשתו לשעה ולהפר לה לאחר מכן? והאם כשאמרה האישה, הרי אני נזירה, ושמע בעלה ואמר, ואני יכול אחר כך להפר לה? והתשובה, לגבי אם יכול הבעל לקיים נדר אשתו לשעה ולהפר לה, זה ספק. וכאשר בעל שמע את אשתו שהיא אומרת הרי אני נזירה והוא אמר ואני, אחר כך הוא לא יכול להפר לה את נדרה. שאלה שנייה, מניין לומדים שאם מת אביה הרוסה לא נתרוקנה רשותו לבעל? והתשובה, מהפסוק בנעורי הבית אביה. שאלה שלישית, מניין לומדים שאם מת הרוס נתרוקנה רשותו לאב? והתשובה, ממילות הפסוק, ואם היו תהיה לאיש מקיש קודמי הוויה שנייה לקודמי הוויה ראשונה. שאלה רביעית, לעניין מה יפה כוח הבעל מכוח האב? התשובה, הבעל מפר בבגר והאב לא. שאלה חמישית, מניין לומדים שמיטת האב מוציאה מרשותו ואין יורשיו יכולים להפר לה? אומר הרן, כתוב בפסוק, והתנחלתם אותם לבניכם, אותם לבניכם, ולא זכות בנותיכם לבניכם. והשאלה האחרונה על דף עין הייתה, כיצד יש לבאר את דברי המשנה הבוגרת ששעתה י' ב' חודש? ופירוש המשנה הוא, שזה בעצם שני דברים. א', הבוגרת לפעמים מספיק שתשעה 30 ימים, ב', ונערה ששעתה י' ב' חודשים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון, הסיכום החזרה, שעשינו זאת דרך מתן תשובות לשאלות לשינון, סיכום החזרה, אודות הדף שלמדנו אתמול, דף עין במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה עיקר ותורף העניין של שמו, התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, י' בתיבת תשפ"ג, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין א', במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין עמוד א', מן המשנה המצויה, 8 שורות לפני סוף העמוד, משנה פותחת במילים, מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו בתחילת הפרק, הפרק העשירי, פרק ששמו נערה המורסה, בדין נערה המורסה, שאביה ובעלה מפירים יחד את נדריה. מחלק את המשנה שלפנינו בין דין האב לדין הבעל. אומרת המשנה, מת האב, נערה המורסה שנדרה היא מת האב, לא נתרוקנה רשות, בעלות, האב לבעל, ואינו יכול להפר לבדו את נדריה. בין נדרים שנדרה בחיי האב, ובין בנדרים שנדרה לאחר מיטתו. כך לדעת רוב הראשונים, מלבד אותו סוטרידה סובר שאם נדרה לאחר מיטת האב, מפר הארוס לבדו. מה שאין כן באב, שאף שכל זמן שהארוס קיים, אינו מפר לבדו, אבל אם מת הבעל, נתרוקנה רשות הבעל לאב. והרי הוא מפר לבדו את נדריה. בין בנדרים שנדרה בחיי הארוס, ובין בנדרים שנדרה לאחר מיטתו. ובדבר זה יפה כוח האב מכוח הבעל. וכתב הריטב"א לעיל בדף ס"ז עמוד א' בטעם עדיפות האב על הבעל, שעיקר זכות ההפרה היא לאב, משום שהיא נודרת בעיקר על דעתו. אלא שעשתה התורה את הארוס כסניפין לאב, מפני שנכנסה קצת לרשותו, והרי הוא תפל לאב. לעומת זאת אומרת המשנה, בדבר אחר יפה כוח הבעל מכוח האב, שמצינו שהבעל מפר את נדרי ארוסתו בבגר בבגרותה, ואילו האב אינו מפר את נדרי ביתו בבגר, אלא רק כל זמן שהיא בנערותה, אבל משנעשתה בוגרת, הרי היא יוצאת מרשותו לגמרי. הבת שמלאו לה 12 שנים ויום אחד, והביאה סימני נערות, שתי שערות, הרי היא נערה, ולאחר 6 חודשים הרי נעשית בוגרת. והבת נמצאת ברשות אביה רק בקטנותה ובנערותה, אבל משבגרה, הרי יוצאת מרשותו לכל דבר. ולדעת רוב הראשונים מבואר בגמרא לקמן, בדף עין עמוד ב', שדין זה אמור דווקא בשיטת רבי אליעזר, ודווקא במקום שנדרה לאחר שכבר הגיע זמנה להינשא. שדינה כנשואה שהבעל לבדו מפר את נדריה. אבל אם נדרה קודם לכן, אין לנדריה הפרה לפי שכבר יצאה מרשות אביה ושוב אינו מפר את נדריה. והרוס לבדו אינו יכול להפר. זו היה המשנה שלנו בדף עין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. שואלת הגמרא, מה הייתה מה? למה אנחנו לא לומדים בעל מאב, שכשם שנתרוקנה רשות ההפרה לאב במיטת הבעל, כמו כן תתרוקן רשות ההפרה לבעל במיטת האב? משיבה הגמרא, דאמר קרא, נאמר בספר במדבר, פרק למד פסוק י"ז, בנעורי הבית אביה, משמע אף לאחר מיטת אביה, שכן ביתו קיים אף לאחר מותו. כך אומר הרן, והמפרש פירש, אם בנעורי הבית אביה, משמע שכל זמן שהיא בנערותה לא תייצא מרשות אביה, ואפילו אם נתארסה. וכתב הרשע שדרשה זו מתפרשת יפה, לתנא דבי רבי ישמעאל אל בדף סמכת עמוד א', המעמיד בארוסה, את מה שנאמר בתחילת הכתוב הזה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו. ומכאן דורשת הגמרא, שכל זמן שהיא מצויה בבית אביה ועדיין לא נישאה ונכנסה לבית בעלה, עדיין אינה ברשותה הארוס לבדו להפרת נדריה. עוד שנינו במשנה, מת הבעל נתרוקנה רשות לאב. שואלת הגמרא, מנהלן, שאב מפר לבדו לאחר מיטת הארוס, שהרי מסברה יש לומר שמאחר שיצא מרשותו שעה אחת שלא היה יכול להפר בה לבדו, שוב לא תחזור לרשותו? משיבה הגמרא, אמר רבא, מקור הדין הזה הוא ממה דאמר קרא, ממה שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק זין, ואם היות תהיה לאיש ונדריה עליה. ומאחר ששתי הוויות נאמרו כאן, ככתוב היו תהיה, שתי הוויות של אירוסין, מקיש משווה הכתוב קודמי הוויה שנייה לקודמי הוויה ראשונה, כלומר נדרים שנמצאים עליה לאחר מיטת הארוס הראשון, וקודם אירוסיה השניים, הוקשו לנדרים שנמצאים עליה, קודם אירוסיה הראשונים בעודה בבית אביה. מה קודמי הוויה ראשונה לפני האירוסין הראשונים? אב מפר לחודי, ככתוב שם בספר במדבר פרק למד פסוק ד' ועשרה איסר בבית אביה, והקש זה נאמר לעניין הפרת האב, שכן מילות הפסוק, ואם היו תהיה נשמח לדין הפרת האב, אמרו בפסוקים שלפניו, מסביר הרן, אף קודמי הוויה שנייה לאחר מיטת הארוס קודם אירוסיה השניים, אב מפר לחודי, מפר לבדו את הנדר כולו ואף את חלק הארוס. ולדעת רוב הראשונים אין זה אלא כשעדיין לא נתרסה לאחר, אבל לאחר שנתרסה לאחר אין האב מפר אלא בשותפות הארוס האחרון. וכך גם עולה מסתימת דברי המשנה לקמן בדף עין א' עמוד א'. אבל הרשב"א מחדש פה שיטה מחודשת, שאב מפר לבדו בנדרים שנדרה קודם מיטת הארוס הראשון אף לאחר שנתרסה לשני, ואין האב מפר עם הארוס השני אלא באופן שכבר הפר הוא האב או הבעל בחיי הארוס הראשון. שואלת הגמרא, אימה, שמה נאמר, אני מילי, מתי אנחנו אומרים שנתרוקנה רשות לאב דווקא בנדרים שלא נראו לארוס, שעדיין לא שמע אותם ועדיין לא זכה בהם, שהם דומים לנדרים שקדמו להוויה הראשונה, או שנדרה לאחר מיטת הבעל, שכן אין הבעל זוכה בנהדר כל זמן שלא שמע ממנו. אבל בנדרים שנראו לארוס שמה לא מצי מיפריו, לא יוכל האב להפר אותם משום שאינם דומים לקודמי הוויה הראשונה, שהרי כבר זכה בהם הארוס הראשון בשמיעתו. משיבה הגמרא, היא בנדרים שלא נראו לארוס, אם מדובר בנדרים שלא נראו להרוס, אין צורך בהיקש זה כלל, אלא מנעורי הבית אביה נפקה. לומדים שאב מפעירם לבדו כדין כל נדרי ביתו הפנויה, שהרי עדיין לא זכה בהם הרוס. אם כן, בהכרח שבא ההיקש ללמדנו על נדרים שכבר נראו להרוס קודם שמת, שאב מפר אותם לבדו. ומסתימת דבריו של הרן נראה שהדבר פשוט מסברה, שמאחר שלא זכה הרוס בנדרים הללו, ולאחר מיטת הרוס הרי היא חוזרת לבית אביה לכל דבר, הרי היא כפנויה שהיא ברשות אביה לגמרי. אבל מדברי המפרש וכן מהראש נראה שגם בנדרים שלא נראו להרוס צריך לימוד שהם מתרוקנים לאב, אלא שהם נלמדים ממה שנאמר בנעורי הבית אביה, שמשמע שכל זמן שאין רשות אחרת שולטת עליה, הרי היא ברשות אביה, ואפילו לאחר שנתרסה ומת בעלה. שואל התוספות יום טוב, הרי לאיל בדף עין עמוד א', דרשה הגמרא מהפסוק הזה שלא נתרוקנה רשות לבעל, ואם כן מניין לנו לדרוש גם שנתרוקנה רשות לאב בנדרים שלא נראו להרוס? הוא מתרץ שגם כאן כוונת הגמרא לדרשה דלאיל, שמכך שהוצרכה התורה למעט שבמיטת האב לא נתרוקנה רשות לבעל, בהכרח שבמיטת הבעל נתרוקנה רשות לאב, שאם לא כן מדוע שנאמר שתתרוקן רשות לבעל, ומדוע הוצרכה כתוב למעטו? אומרת הגמרא שנינו במשנה, בזה יפה כוח האב מכוח הבעל, שהבעל מפר בבגר והאב אינו מפר בבגר. שואלת הגמרא, היחידה מבאיזו אופן מפר הארוס את נדרי ארוסתו הבוגרת? היא לימה שקיצה כשהיא נערה ואחר כך בגרה, הרי באופן זה אין הארוס מפר את נדריה. דמיכדי, הרי מיטה, מיטת האב מוציאה אותה מרשות אביה. שהרי לאחר שמת פקע הזכות שיש לו בביתו, ואינו מוריש זכות זו לבניו, כדי דרשינן ממה שנאמר, והתנחלתם אותם לבניכם, ולא זכות בנותיכם לבניכם. כך הרן והראש על פי דברי הגמרא במסכת כתובות בדף מ"ג עמוד א'. וכמו כן בגרות מוציאה אותה מרשות האב, כדכתיב בנעורי הבית אביה נערה ולא בוגרת. ואם כן יש ללמוד בגרות ממיטה, מה במיטה של האב לא נתרוקנה רשות לבעל ואינו מפר לבדו, אף בנערה שהגיעה לבגרות לא נתרוקנה רשות לבעל ואינו מפר לבדו, שהרי בשעה שקיצה בנערותה עדיין הייתה ברשות אביה. ועולה מדברי הרן שגם בקושייה ידע הגמרא שהרוס מפר בבוגרת, אלא שאין זה אלא אם כן התרסה בבגרותה. אבל אם בשעת האירוסין עדיין הייתה נערה ועוד לא זכה הרוס בנדריה לגמרי, שוב אין כוח בקידושין עלינו לזכות אותו אף בנדרים שתידור לאחר שתהיה בוגרת ואינו זוכה בהם, אלא על ידי הנישואין. אומרת הגמרא, אלא תרצה לומר שמדובר כשקיצה כשהיא בוגרת, ולאחר שעבר הזמן שנתנו חכמים להרוס והרוסה להכין את עצמם לנישואין, אם עדיין לא נשאה, הרי הוא מתחייב במזונותיה. כמו שנאמר במסכת כתובות בדף נ"ז עמוד א', נותנים לבטולה 12 חודש, מי שטבעה הבעל להינשא לו, לפרנס את עצמו, כשם שנותנים לאישה, כך נותנים לאיש לפרנס את עצמו, ולאלמנה 30 יום. הגיע הזמן ולא ניסו, אוכלות משלו. וסוברת עכשיו הגמרא, שכיוון שכבר בגרה ויצא מרשות אביה, הרוס לבדו מפר את נדריה, משום חיוב מזונותיה. וזוהי שיטת רבי אליעזר לקמן בדף עין ג' עמוד ב', ומבואר שם טעמו שסיבת הפרת הבעל בנדרי אשתו היא, משום שכל הנודרת על דעת בעלה נודרת, וכיוון שהוא מפרנסה, הרי היא נודרת על דעתו אף קודם שניסית לו. אבל לדעת חכמים, אין הבעל מפר לבדו עד שתיכנס לרשותו בחופה. אם כך תרצה לפרש, עדיין יהיה קשה. התנין אחד הזימנה, כבר שנינו את הדין הזה פעם אחת במשנה לקמן, בדף עין ג' עמוד ב'. שם נאמר, הבוגרת שכבר שעתה 12 חודש מאירוסיה ועדיין לא נישאה, רבי אליעזר אומר, הואיל ובעלה חייב במזונותיה, הרי הוא מפר לבדו את נדריה. אז קודם שמתרצת הגמרא את הקושייה על משנתנו, עידנה בביור המשנה האמורה, ומקשה עליה, הגוף הקשיה. גוף המשנה הזו סותרת את עצמה. אמרת, מצד אחד אתה אומר הבוגרת ששעתה 12 חודש, ונשאלת השאלה בבוגרת למה לי 12 חודש, והרי בבוגרת ב-30 יום שעברו עליה מאירוסי עשה גילה די לה בכך, בכדי שיוכל הבעל לבדו להפר את נדריה. כך הוא לשיטת רב אונה במסרת כתובות, שהזמן שנתנו חכמים לנשואי בוגרת הוא 30 יום מאירוסי, אבל לאחר מכן הארוס חייב במזונותיה, וטעמו הוא, משום שהיא מכינה את צרכיה קודם בגרותה, מאחר שאינה רוצה להשתאות הרבה זמן עד לנשואיה. ונכון שלמסקנת הגמרא במסכת כתובות ניתחו דבריו של רב הונה, להלכה פוסקים אנו שרק אם עברו עליה 12 חודש בבגרותה די ב-30 יום מאירוסיה כדי שיגיע זמנה והתחייב הרוס במזונותיה. אבל מכל מקום מקשה כאן הגמרא שלעולם לא מצינו שיהיה זמן הבוגרת 12 חודש אלא אם כן התארסה ביום שבגרה, אבל אם התקדשה לאחר מכן יושלם זמנה קודם 12 חודש מנישואיה, כאותו שיעור זמן שעבר עליה מבגרותה ועד לנישואין. כגון אם התקדשה חודש אחר שבגרה, יושלם זמנה לאחר י' חודשים מאירוסיה, לפי שהיא כבר י' חודשים בבגרותה, וגם עברו עליה 30 יום מאירוסיה. ולא מסתבר שהמשנה דיברה דווקא באופן שנתרסה ביום שבגרה. ואם כן, מדוע שנתה המשנה הבוגרת ששעתה 12 חודש? הרי אם נתרסה לאחר שבגרה, מפר בעלה את נדריה מיד כשימלאו 12 חודשים מתחילת בגרותה, ואין צורך שיעברו 12 חודשים גם מאירוסיה, אלא די ב-30 יום בלבד. מתרצת הגמרא, אכן שני דינים שונים שנתה המשנה בזה. תני, כך שנינו לגביה, א', בוגרת ששעתה 30 יום מאירוסיה, הארוס לבדו מפר לה, ולמסקנת הגמרא במסכת כתובות, לאו דווקא 30 יום, אלא לפעמים היא צריכה יותר מכך, אלא שאם כבר נשלמו 12 חודש מתחילת בגרותה, די לה ב-30 יום מאירוסיה, ב', וכן נערה ששעתה 12 חודש, הארוס לבדו מפר לה. מזמן שנתבעה על ידי הארוס להינשא לו, או שהיא טבעה אותו, אבל הבוגרת אינה צריכה תביעה, אלא הרי כתבועה ועומדת. כמבואר במסכת כתובות, וכן הוא לשיטת רשי שם, אבל דעת הרמב״ם ועוד ראשונים שגם 30 יום של בוגרת זה משעת התביעה. עכשיו חוזרת הגמרא לקושיה על משנתנו מכל מקום קשיה. מדוע היה לה למשנה לשנות את הדין הזה פעמיים גם במשנתנו וגם במשנה לקמן? מתרצת הגמרא, היא באה איתה אם תרצה אמור, שעיקר חידוש זה נאמר רחה, כאן במשנתנו דווקא. ודין בוגרת הקטן היא אתם, דין בוגרת שנאמר במשנה להלן לא הובא אלא משום דבאי, רוצה התנא של המשנה ללמדנו, דאי פלוגי רבי אלעזר ורבנן בדין הזה. שחולקים רבי אלעזר ורבנן בדין הזה, שדווקא לרבי אליעזר הארוס מפר לה לבדו, אבל לחכמים, אף לאחר שהגיע הזמנה להינשא, אין הבעל מפר לבדו עד שתיכנס לרשותו וישאנה. ואי בית אימא אם תרצה תתרץ, בוגרת דווקא. עיקר החידוש נאמר במשנה להלן, העוסקת בדין בוגרת. וכאן זה לא עיקר מקומו. ואיידי דנסי, ואגב ששנתה משנתנו ברישה, בזה יפה כוח האב מכוח הבעל עניין דין נתרוקנה, נאסיף סייפה נמי, בזה יפה כוח הבעל מכוח האב שהבעל מפר בבגר. כתב גם בסייפה, בזה יפה כוח הבעל מכוח האב שהבעל מפר בבגר. וכותב הרן שלשון הגמרא אחת דווקא, שמשמע ממנה שהמשנה לקמן לא נשנתה אלא בדרך אגב, היא איננה בדקדוק. שהרי עד הרבה, המשנה הבאה בדווקא נשנתה, שכן משנתנו סותמת כדברי רבי אליעזר, ואין הלכה כמותו, והמשנה להלן באה להשמיענו שאין לסמוך על סתם משנה כאן. אלא נחלקו חכמים על רבי אליעזר וסוברים שאין הבעל מפר עד שתיכנס לחופה. ומאחר שמשנתנו היא סתם, ואחר כך המשנה לקמן היא מחלוקת, אין הלכה כסתם משנה, אלא עיקר כוונת הגמרא היא שלא התחיל התנא להשמיע דין בוגרת במשנה הבאה, אלא שנה דין זה קודם במשנתנו. ואחר כך שנה שוב את אותו דין במשנה הבאה כדי להשמיענו, שיש מחלוקת בדבר ואין הלכה כסתם משנתנו. ועיקר כוונת הגמרא באומרה, אך הדווקא בתירוץ הראשון, זה להפוק עם התירוץ השני שדין הבוגרת המוזכר במשנתנו, אינו אלא אגב גררה, בדרך אגב. ממילא מסביר הרן מה שנאמר בתירוץ השני, התירוץ השני סובר שרק המשנה לקמן, בה התחיל התנא לבאר דין בוגרת. ולא הובא הדין הזה במשנתנו, אלא אגב גררה, רק בדרך אגב. ועל כן אין נחשבת משנתנו כסתם משנה, ואין הלכה כמותה. כי מתברר שמשנתנו היא כשיטת רבי אליעזר, ולקמן חולקים רבנן במשנה על רבי אליעזר והלכה כמותם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה בדף עין א' עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת בדין נדרי ארוסה שנתגרשה בעוד נדריה עליה, ואחר כך נתרסה פעם שנייה לאדם אחר. אומרת המשנה, נדרה והיא ארוסה ונתגרשה מהארוס בו ביום שנדרה בלא שהפרו אביה ובעלה יחד את נדריה, והלכה ונתרסה לאחר בו ביום, ואפילו אם נתגרשה ונתרסה באותו יום למאה בני אדם בזה אחר זה ולא הפר לאף אחד מהם, אביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. ואפילו את הנדרים הללו שהיו עליה עוד ביותה תחת הארוס הראשון. המשנה מדברת במקרה ששמע אחד מהם את הנדר בו ביום, ולכן הקטע המשנה נתגרשה בו ביום ונתרסה בו ביום. שהרי בחיי גבנה במקרים כאלו, האב והארוס האחרון צריכים להפר דווקא בו ביום. אבל למחרת כבר עבר יום השמיעה ושוב אינם יכולים להפר. והגמרא לקמן בדף עין ב' עמוד א' תבאר מי מהם שמע את הנדר. הארוס הראשון או האב? שואלים הרשש והאור שמח ועוד אחרונים שאם שמע הבעל ולא שמע האב, מדוע צריך שתתרס בו ביום ואין די במה שמת הראשון ביום שמיעתו? תרץ הרשש שמאחר שהארוס השני הוא כקעד הראשון, אינו יכול להפר אלא ביום שמוע של הראשון. ואילו הרשב"א מביא שיטה מחודשת שלעולם נדרים שנדרה תחת בעלה הראשון או קודם אירוסיה, האב מפירם לבדו לאחר מיטת הארוס אף לאחר שנתרסה לשני. המשנה מדברת דווקא בנדרים שהפר האב בחיי הארוס הראשון שאינו מפירם לאחר מיטתו, אלא יחד עם הארוס השני, והטעם, משום שכבר הוקלש הנדר ואינו ראוי להורישו לאב. והוא הדין בהפר הבעל קודם שמת, שהאב והארוס האחרון מפרים יחד, וכן מפרים האב והארוס האחרון יחד נדרים שנדרה לאחר מיטת הארוס הראשון, קודם אירוסיה לשני. מסיים את המשנה ואומרת זה הכלל, כל שלא יצא מרשות אביה לרשות עצמה שעה אחת, כגון שנתרסה לכל אלו ועדיין לא נישאה להם ולא בגרה, אביה ובעלה האחרון מפרים נדריה, אבל אם בגרה בינתיים או שנישאה לאחד מהם, כבר יצא מרשות אביה. ואפילו לאחר שנתגרשה ממנו, שוב אין האב מפר את נדריה, ומאחר שאב אינו יכול להפר אותם, אף הארוס אינו מפר אותם שאלה הארוס מפר, אלא בשותפות האב. כך הרן ורוב הראשונים, אבל התוספות ריט כתב, שכן הוא דווקא בנדרים שנדרה בעודה ברשות אביה, אבל אם נדרה לאחר שיצא מרשות אביה, הארוס לבדו מפר את נדריה. זוהי המשנה שלנו בדף עין א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, נדרה והיא ארוסה, נתגרשה בו ביום, נתרסה בו ביום אפילו למאה, אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה. אמר שמואל, מינה לנו, יש גורסים מינה, הנמי לי, דארוס אחרון מיפר אפילו נדרים שנראו לארוס ראשון, כלומר ששמע אותם הארוס קודם שגרשה, ומהמשנה עצמה אין הכרח לכך שהיא מדברת גם מנדרים ששמע הארוס הראשון, שכן ייתכן שמדובר מנדרים שעדיין לא שמע אותם. מה שנקטה המשנה בו ביום הוא משום שאף שמע את הנדרים, ועל כן, רק באותו היום הוא יכול להפר אותם. אלא שכך קיבל שמואל מרבו שנקטה המשנה בו ביום משום שמיעת הארוס הראשון. ולפי זה מוכרח שהארוס השני מפר גם בנדרים שנראו לראשון. ולכן שואל שמואל, מה המקור לדין הזה? אומרת הגמרא, אמר שמואל, אמר קרא, נאמר בספר במדבר, פרק ל' פסוק ז', ואם היה תהיה לאיש ונדריה עליה, מתיבת עליה משמע שאף נדרים שהיו עליה כבר קודם מרוסיה, הארוס מפירם. שואלת הגמרא, דיל מה אני מילי, מה שנאמר שהארוס השני מפר זה דווקא בנדרים שלא נראו לארוס ראשון, שלא שמע מהם, וכל שכן נדרים שלא נדרה אותם תחתיו אלא לאחר שמת. אבל נדרים שנראו לארוס ראשון וכבר זכה בהם בשמיעתו, לא מצי מיפר, הארוס האחרון, לא יכול להפר, הארוס האחרון, ואב לבדו מפר אותם. שרי ממילות הפסוק, ואם היו תהיה למדנו שנתרוקנה רשות לאב אפילו בנדרים שנראו לארוס, ואף במקום ארוס שני, שרי לגבי נדרים שנראו לארוס הראשון, הארוס השני הוא כמנדלייטה, כמי שאינו. משיבה הגמרא, עליה אמרו בפסוק הזה, קרא יתיראו. זו מילה מיותרת, שלא היה לו לומר אלא, ואם היו תהיה לאיש ונדריה ומפתה שפתיה אשר אסרה על נפשה, וגם בלי המילה עליה, היה משתמע מזה שהארוס השני מפר נדרים קודמים שלא שמע אותם הארוס הראשון. שרי מהמילה אסרה משמע נדרים שכבר אסרה על עצמה קודם לכן. ובהכרח שבא איתור של המילה עליה לרבות אפילו נדרים שנראו לארוס הראשון שהארוס השני מפר אותם. מוכיחה הגמרא מברייתא כדברי שמואל שהארוס השני מפר יחד עם האב גם נדרים שנראו לארוס הראשון. תניא כבתי דשמואל. נאמרה ברייתא שמופיעה בתוספתא, נערה המאורסה, אביה ובעלה מפרים נדריה. כיצד? כלומר, היכן הוא צריך להשמיענו את הדין הזה? שמע אביה את נדרה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע מהנדר עד שמת הבעל ונתרסה לאחר בו ביום. ומדובר דווקא בו ביום, אבל אם נתרסה למחרת, כבר הוקם הנדר ושוב אינם יכולים להפר אותו, שהרי התרוקן הנדר לאב במיטת הארוס והיה בידו להפר אותו לבדו, ובכך שלא הפר במשך כל אותו היום, הרי הקימו. אז אם כן, נערה המאורסה, אביה ובעלה מפרים נדריה, כיצד שמע אביה את נדרה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע מהנדר עד שמת הבעל ונתרסה לאחר בו ביום, ואפילו נתגרשה ונתאלמנה ונתרסה 100 פעמים ל100 בני אדם, אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה. והברייתא הזו היא לדברי הכל שנויה. בין לבית שמאי ובין לבית הלל. כך מביא הרן בשם מקצת מן הראשונים, והוא מקשה על כך, הרי שנינו לאל בשיטת בית הלל, שאם הוא קלש הנדר על ידי הפרת האב, שוב האב אינו זוכה בחלק הבא לאחר מיטתו, משום שאין הנדר ראוי להורישו מחמת קלישותו, ואם כן, איך זוכה הארוס השני בנדר קלוש זה? תרץ הרן שבברייתא לאל מדובר מניתוק הנדר מרשות הבא לרשות האב, ובזה סוברים בית הלל שנדר שקלוש אינו חשוב דיו כדי שיורישנו הבא לאב. אבל כאן מדובר בשחיית הארוס האחרון מכוח הארוס הראשון, ואין זה ניתוק רשות, אלא האחרון כקרעי דראשון הוא, ועומד במקומו, עומד על קרעיו של הראשון, ועל כן גם בנדר קלוש ראוי הוא לעמוד תחתיו. אבל התוספות והראש פרשו שבית הלל חולקים גם על הרישה וגם על הסיפה, ולשיטתם ברישה שהפר האב בחיי הארוס הראשון, אין האב והארוס האחרון מפרים יחד. מאחר שנקלש הנדר ואין ראוי להוריש את חלק הארוס הראשון לא לאב ולא לארוס האחרון. ובסיפה נחלקו בית שמאי ובית הלל שמפר הבעל ומת ונתרסה לאחר שאין האב מפר לבדו אלא יחד עם הארוס האחרון. ממשיכה הברייתא ואומרת שמע בעלה הראשון את נדרה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע מהנדר עד שמת הבעל והלכה ונתרסה לאחר. חוזר האב ומפר לבדו את חלקו של הבעל הראשון בלא הארוס השני. ובהמשך הסוגיה יבואר מדוע במקרה זה לא זוכה הארוס השני בנדר. וגם את חלק עצמו צריך האב להפר שהרי עדיין לא הפר אותו בחיי הראשון. אלא שאת זה לא הוא צריכה הברייתא להשמיענו, כי פשיטה שבלא שיפר האב את חלקו, אין הנדר מופר. ולא הוא צריכה הברייתא להשמיענו, אלא שצריך האב לחזור ולהפר גם את חלק הבעל. ואף על גב שכבר הפר הבעל בחייו, מכל מקום מאחר שמת, בטלה הפרתו, לפי שכבר אין לה צירוף עם הפרת האב. ועל כן צריך האב לחזור ולהפר את חלק הבעל. ומוסיפים התוספות שבמקום שאב והרוס קיימים, יכול כל אחד לומר, הרי אני מפר את חלקי ודיו בכך. אבל אם הפר הבעל ומת, צריך האב לומר, כל הנדר מופר לך. אמר רבי נתן, מה ששנינו בסיפה שחוזר רב ומפר חלקו של הבעל, הן הן דברי בית שמאי הסוברים, שבמקרה זה התרוקנה רשות לאב לאפר לבדו, ואפילו לאחר שנתרסה לאחר. אבל בית הלל אומרים, אין אב יכול לאפר לבדו, אלא רק יחד עם הארוס השני. הרי לנו שהארוס השני מפר גם בנדרים שנראו לארוס הראשון, וכדברי שמואל. ואף בית שמאי לא נחלקו, אלא במקום שכבר הפר הארוס הראשון את חלקו. אבל אם עדיין לא הפר, לדברי הכל מפרים האב והארוס השני כאחד, גם בנדרים שנראו לראשון. כך אומר הרן. אבל תוספות והראש כתבו על פי גרסת הרב רבי אליעזר, שהראיה היא מהרישה, שהרישה עצמה נחלקת לשני אופנים. והמקרה השני מדובר באופן ששמע הארוס מהנדר קודם שמת, ואף על פי כן הארוס השני מפר עם האב. ולפי הגרסה שלפנינו, פירשו גם הם שהראיה היא מהסיפה, אלא שלשיטתם דין זה הוא דווקא לבית הלל, אבל לבית שמאי אין הארוס האחרון זוכה בנדרים שנראו לארוס הראשון, אלא נתרוקנה רשות לאב בלבד. וזוהי מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל בסיפה של הברייתא. שואלת הגמרא, במאי פליגי? במה חולקים בית שמאי ובית הלל? מפרשת הגמרא את מחלוקתם על פי המבואר לעיל בדף סמכתת עמוד א', שאף קודם שמצטרפות הפרות האב והבעל יחד להתיר לגמרי את הנדר, הפרת כל אחד מהם בפני עצמו מגרעת לוודא את הנדר. נחלקו בית שמאי ובית הלל במהות הגירעון הזה. לדעת בית שמאי, הפרת כל אחד גוזזת את הנדר ומתירה לגמרי את חציו, ואילו החצי השני עדיין עומד בעינו. אבל לדעת בית הלל, הפרת כל אחד מהם מקלישה את הנדר כולו וגורעת מחומרתו. ובכך תלויה גם מחלוקתם בעניין הפרת האב לבדו כשנתרסה לארוס השני במקום שהפר הארוס הראשון. ומבארת הגמרא, בית שמאי סברי, נדרים נמי שראוי לארוס הראשון, גם בהם נתרוקנה רשות לאב לבדו. והטעם משום שלשיטתם, הבעל מייגז גייז גוזז את הנדר ומתיר לגמרי את חלקו. נמצא שלאחר שהפר הארוס הראשון את הנדר, המעשה שלו נגמר והסתלק ממנו לגמרי, ושוב אין לו שום שייכות אליו. לפיכך, אפילו לאחר שנתרסה לאחר, האב מפר לבדו את כל הנדר, כיוון שכבר פקע דין הפרת הבעל מנדר זה. ואין הכוונה שגם בנראו לארוס הראשון, האב מפר לבדו במקום ארוס שני, וכל שכן כשלא נראו לארוס הראשון, שהרי לא כך הוא. אלא דווקא אם מפר הארוס הראשון, מפר האב לבדו, אבל אם לא נראו לארוס הראשון, האב צריך להפר יחד עם הארוס השני. אלא באה הגמרא להפוקה בזה שלא תאמר שמאחר שיש כאן תרתי לגרעותא, גם שנראו הנדרים לארוס הראשון וכבר זכה בהם, וגם שיש כאן ארוס שני העומד תחת הראשון, לא יהיה כאן דין נתרוקנה, כמה שמלן. משמיעים לנו שאף על פי כן מתרוקנת הרשות לאב, כיוון שנחשב שהארוס השני כמנדלייטה לאחר הפרת הראשון, ומפר האב לבדו. כך מסביר הרן. אבל בית הלל סברי, אביה ובעלה האחרון מפרים נדריה, והטעם משום שהבעל בהפרתו לא מייגז גייז. לא גוזז חצי מהנדר, אלא מקליש את כולו, וקלישות זו אינה מעשה גמור בפני עצמו, ואינה חלה עד שמצטרפת אליה קלשת האב על ידי הפרתו. נמצא שעד שלא הפר האב, עדיין לא הסתלק דין הארוס מהנדר, ועל כן, כשנתרסה לאחר, זוכה הארוס השני, בזכות שהייתה לארוס הראשון בנדר, ויכול להפר יחד עם האב. אם כן, סיכום, הסיפה בברייתא לשיטת הרן ולשיטת התוספות והראש, והסיפה מדברת אודות הדין, שמע בעלה והפר לה, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת בעלה ונתרסה לאחר. מסביר הרן שלשיטת בית שמאי, האב לבדו מפר את כל הנדר, שכיוון שהארוס הראשון בהפרתו חותך את חלקו ומתירו לגמרי, הרי הוא מסתלק מכל הנדר ואפילו שמת ובטלה הפרתו, אבל כיוון שכבר הסתלק מהנדר, מתרוקן כל הנדר לרשות האב. ולשיטת הרן, אם מת הבעל לפני שהפר, מודים בית שמאי שהארוס האחרון מפר עם האב, שהרי הראשון לא הסתלק לגמרי מן הנדר. ומודים בית שמאי שהארוס האחרון מפר נדרים שנראו לארוסה הראשון. ואילו לשיטת בית הלל, האב והארוס האחרון מפרים את הנדר. משום שלשיטת בית הלל, הארוס הראשון רק מקליש את הנדר ואינו מתיר כלום עד שתצטרף אליו הפרת האב. ולכן כל עוד שלא הפר האב, לא נסתלק הארוס מן הנדר. ואם מת לפני הפרת האב, מוריש את חלקו לארוס האחרון שבא במקומו. ואילו תוספות והראש מסבירים את מחלוקת בית שמאי ובית הלל כך. שוב, המקרה הוא שמע בעלה והפר לה, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת בעלה ונתרסה לאחר. הדין הוא שהאב לבדו מפר את כל הנדר לשיטת בית שמאי. למה? משום שנדרים שנראו לראשון, הרי הם מתרוקנים לרשות האב ולא לארוס האחרון. ולשיטתם, גם אם מת הראשון לפני שהפר, סוברים בית שמאי שאין השני זוכה בנדרים, הללו שנראו לראשון. ואילו בית הלל אומרים שהאב והארוס האחרון מפרים את הנדר, משום שהארוס האחרון זוכה גם בנדרים שנראו לראשון כשיטת שמואל. הסתפקת הגמרא בדין נדרי נערה מאורסה שנתגרשה. היא באה אליהו. הסתפקו בני הישיבה הרוס שגרש את הרוסתו בעוד נדריה עליה. האם הגירושין כשתיקה דמיה, ונדריה אינם מוקמים ואינם מופרים? או או שמא נאמר גירושין כהקמת דמיה, ומאחר שהרוסי יודע שלא יוכל להפר את נדריה לאחר שיגרשנה, הרי הוא כמקיים את נדריה בעצם מה שמגרשה. כמו שמצינו שמה שאינו מפר כל יום שומו נחשב להקמה. כך מפרש הרן, והשיטה מקובצת כותב, שמתוך שנאה שהוא שונאה, כשהוא מגרשה הרי הוא מקיים לה בליבו את נדריה, והקמה בלב היא הקמה, כפי שנלמד לקמן בדף ע"ט עמוד א'. מפרשת הגמרא את ההבדל להלכה בין שני הצדדים האמורים. למה היא נפקא מינה שואלת הגמרא, אם הגירושין הם כהקמה או כשתיקה, כגון שנדרה הנערה מאורסה ושמע בעלה וגרשה, בלא להפר לה. ועדרי ביומי, וחזר הרוס שגרשה וקידשה בו ביום. ולאו דווקא אם יחזרה הרוס עצמו, אלא הוא הדין אם יתרסה לאחר, שאם גירושין הם כשתיקה יכול הרוס השני להפר יחד עם האב. ואם גירושין כהקמה, שוב אין הנדר בר הפרה. ונקטה הגמרא שהחזירה הוא עצמו משום שהוא מילתא דשכיחא, כלומר, שתתארס שוב ביום הגירושין עצמו יותר שכיח בבעל הראשון אשר ממישהו אחר. ודווקא אם יחזירה בו ביום, אבל אם יחזירה למחרת, ודאי שאני יכול להפר, שאפילו אם נאמר שגירושין אינם כהקמה, הרי כבר עבר יום שומו. עבר יום שמיעתו, ואפילו שבסוף יום השמיעה כבר אינה ברשות בעלה, מכל מקום הפסיד את זכות הפרתו כשעבר יום שומו. ומוסיף הראש שכל זה לשיטת הבבלי. אבל בירושלמי חולקים על כך, ואומר את תלמוד הירושלמי שאם נשתתק הבעל אחר ששמע את הנדר ואינו יכול להפר, ואחר כך חזר לדיבורו כל אותו הזמן שלא היה יכול להפר, אינו עולה לחשבון השעות של יום שומו, שהרי הוא מפר לה לאחר שיחזור לדיבורו, אפילו לאחר כמה ימים. ולפי זה הוא הדין בגרשה, שאפילו אם יחזירה לאחר כמה ימים, הרי הוא מפר ביום שהחזירה, והשעות שבין הגירושין לחזרה אינן נחשבות ליום שומו, מאחר שלא היה בידו להפר באותו הזמן. אז כאמור מפרשת הגמרא אצלנו את ההבדל ההלכה בין שני הצדדים האמורים, האם גירושין כשתיקה דמיה או כהקמה דמיה. למה היא נפקא מינה כגון שנדרה נערה המורסה, ושמע בעלה וגרשה בלא להפר לה, וחזר הרוס שגרשה וקידשה בו ביום. היא אמר מר, אם תאמר שגירושין כשתיקה דמי, מצי מייפר לה, יכול להפר לה הרוס יחד עם אביה לאחר שהחזירה. ואם אמר מר, ואם אנחנו חושבים שגירושין כהקמה דמי, לא מצי מפר לה, לא יכול הרוס להפר את נדרה, מאחר שכבר הקימו בעצם גירושיה. והנפקמינה זו קיימת רק בנערה המורסה, שאם אין זו הקמה, יכול הרוס להפר לאחר שהחזירה, לפי שהרוס מפר בקודמין בשותפות האב. אבל בנשואה שנתגרשה, אין הבעל יכול להפר, לפי שאין הבעל מפר בקודמין בלא שותפות האב. ובנשואה, אין האב מפר, בין אם נתגרשה מן האירוסין וחזר הרוס וקיצה ונשאה, שאין האב מצטרף אליו בהפרתו, לאחר שנישאה, ובין אם נתגרשה מן הנישואין, וחזר הבעל וערסה, שמי שנישאה כבר יצא מרשות אביה, ושוב אינו מפר לה, אף לאחר שנתגרשה. אז הנפקמינה הזו היא רק בנערה המורסה. מוכיחה הגמרא מברייתא שגירושין הם כהקמה. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה, מברייתא מופיעה בתוספתא, אימתי אמרו בנערה המורסה שמת הבעל נתרוקנה רשות לאב להפר לבדו את נדריה? באחד משלושת האופנים הבאים, א', בזמן שלא שמע הבעל את הנדר בחייו ומת, ב', או ששמע הבעל את הנדר ואפר אותו קודם שמת, ומכל מקום צריך האב לחזור ולהפר את חלק הבעל משום שהפרת הבעל בטלה במיטתו, ג', או ששמע הבעל את הנדר ושתק ולא אפר אותו, הוא מת בו ביום. מסיימת הגמרא את הראיה, אבי אמרת גירושין כשתיקה דם הוא, אם תאמר שגירושין זה כמו שתיקה ואינם כהקמת הנדר, מאחר ששנתה הברייתא את כל הצדדים שיכלה למצוא שבהם לתרוקנה רשות לאב, ליטני שתשנה הברייתא נמי גם כן את המקרה הבא, או ששמע הבעל וגירש בו ביום, שגם באופן זה נתרוקנה רשות לאב להפר לבדו. אלא מדלא תניא אחי, מכך שלא שנתה הברייתא דין נתרוקנה גם במקרה האמור, שמאמינה, גירושין כהקמה דמו, מאחר שכבר התקיימו נדרי על ידי הגירושין, שוב אין האב יכול להפר אותם. מוכיחה הגמרא מהמשך דברי הברייתא להפך. אימא סייפה, בוא ושמע מה כתוב בסייפה של אותה ברייתא, אבל אם שמע הבעל וקיים את הנדר קודם שמת, או ששמע את הנדר ושתק ולא הפר אותו, הוא מת ביום של אחריו, ונמצא שהתקיים הנדר על ידי ששתק כל יום שומעו, אין האב יכול להפר לאחר מיטת הבעל. והיא אמרת גירושין כהקמה דמו, ואם אתה אומר שגירושין נחשב כהקמה, ליטני שתשנה הברייתא עוד אופן שבו לא נתרוקנה רשות לאב. ואם שמע הבעל וגירש, אין האב יכול להפר את האופן הזה שתשנה הברייתא. אלא מדלא קטן יחי, מכך שלא שנתה זאת הברייתא, שמע מינה גירושין כשתיקה דמו, גירושין זה כשתיקה ואינם כהקמה. ועל כן, אף לאחר ששמע הבעל וגירש בו ביום, יכול האב להפר לבדו לאחר גירושיה. אומרת הגמרא אלא מהמי, הברייתא הזו לקה למי שמאמיני, אין לפשוט ממנה את הספק האמור, לא שגירושין כהקמה ולא שגירושין כשתיקה, שהרי בהכרח או הסיפה או הרישה נשנו שלא בדווקא. והיא רישה דווקא, אם נאמר שהרישה נשנתה, שדווקא בשלושת האופנים השנויים בה נתרוקנה רשות לאב, אבל בגירש אין האב יכול להפר משום שגירושין כהקמה, צריך לומר דנסיב, סיפה משום רישה, נשנתה הסיפה משום הרישה ולאו בדווקא היא. ומה שלא שנתה גם מקרה של שמע הבעל וגירש אין אב יכול להפר, זה משום שלא נשנו בסיפה, אלא מקרים ההפוכים מהמקרים השנויים ברישה. כנגד שמע והפר שמופיע ברישה, שנתה בסיפה הברייתא שמע וקיים, וכנגד שמע ושתק ומת בו ביום שברישה, שנתה הסיפה שמע ושתק ומת ביום שלאחריו. אבל לא שנתה הברייתא בסיפה מקרה חדש של שמע וגירש, משום ש... לא שנתה כנגדו את המקרה ברישה שנתרוקנה רשות לאב. כך מסבירים הרן הראש והתוספות. והיא סיפה דווקא, ואם נאמר שבסיפה דווקא באופנים השנויים בהן האב יכול להפר, אבל אם גירש הבעל נתרוקנה רשות לאב, משום שגירושין אינם כהקמה אלא כשתיקה, צריך לומר דנסיף שנשנתה הרישה משום הסיפה, ולאו בדווקא היא. ומה שלא שנתה גם בשמע הבעל וגירש שנתרוקנה רשות לאב, זה משום שלא נשנו ברישה, אלא מקרים ההפוכים, המקרים השנויים בסיפה. שמאחר שהברייתא לא שנתה בסיפה מקרה שבו לא נתרוקנה רשות לאב בגירושין, לכן לא שנתה ברישה, שמע וגירש ומת בו ביום. ומאחר שבהכרח או הרישה או הסיפה שנויות בלאו דווקא, ואין ידוע מי מהן, האם הרישה או האם הסיפה, אין לפשוט מן הברייתא הזו את הספק האמור. מנסה הגמרא להוכיח מהמשנה לאל שגירושין כשתיקה. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה לאל בדף עין א' עמוד א', נדרה והיא ארוסה, ונתגרשה מהארוס בו ביום שנדרה בלא שהפרו אביה ובעלה יחד את נדריה, והלכה ונתארסה לאחר בו ביום, ואפילו אם נתגרשה ונתארסה באותו יום למאה בני אדם בזה אחר זה ולא הפר לאף אחד מהם, אביה ובעלה אחרון מפרים את נדריה, ואפילו את הנדרים שהיו עליה עוד ביותה תחת הארוס הראשון. מוכיחה הגמרא, שמע מינה מכאן הוכחה, גירושין כשתיקה דמו. דהי כהקמה דמו, אם הגירושין נחשבים כהקמה, ממצי מייפר הארוס האחרון בשותפות האב נדרי דאוקים הארוס הראשון, האם יכול הארוס האחרון בשותפות עם האבא לאפר נדרים שהקים הארוס הראשון בעצם גירושיה? דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת לעולם גירושין הם כהקמת הנדר, מה ששנינו במשנתנו שהארוס האחרון יכול לאפר אחר שהראשון גירש אותה, אחר במאי הסכינן, כאן במה מדובר? בשלא שמע הרוס ראשון את הנדר קודם שגרשה, ואין הגירושין נחשבים להקמה, אלא כשגרש לאחר ששמע את הנדר. מקשה הגמרא, יחי, אם מדובר במשנה שהרוס הראשון לא שמע את הנדר, מה העירייה בו ביום? מדוע שנתה המשנה דווקא שנתגרשה בו ביום? הרי מאחר שלא שמע הרוס הראשון את הנדר קודם גירושיה, אפילו לאחר 100 ימים נמי, אפילו לאחר 100 ימים גם כן לא יתקיים הנדר בשתיקה של הרוס המגרש, ומדוע שלא יוכל הרוס האחרון להפר אותו? את הנדר, מתרצת הגמרא, המשנה מדברת, כשלא שמע הרוס הראשון ואולם שמע האב. דמשום כן, דווקא אם נתגרשה ונתארסה בו ביום, הוא דמצי מייפר, אז יכול הרוס האחרון לאפר. אבל מכאן ואילך, מיום למחרת שוב לא מצי מייפר, לא יכול לאפר, שמאחר ששמע האב את הנדר ולא אפר אותו בו ביום, ועד שהתארסה לאחר, כבר עבר יום שומו של האב, הרי קיים את הנדר בשתיקתו. ואילו המקשה סבר שבשלמה אם שמע הבעל נקטה המשנה בו ביום כדי לרמוז בכך ששמע הראשון ולהשמיענו שגירושין כשתיקה, ואפילו אם שמע הבעל וגירש יכול השני להפר בו ביום. אבל אם משום שמיעת האב נקטה המשנה בו ביום, לא היה למשנה להעמיד במקום ששמע האב ולומר שדווקא בנתגרשה בו ביום הם מפרים, שרי פשיט ההוא שאם שמע האב אין לנדר הפרה למחר. ומדרץ את הגמרא שמשום שמיעת האב נקטה המשנה בו ביום, ואף שאין בכך כל חידוש, מכל מקום כך הוא הדין. כך מסביר הרן. מנסה הגמרא להוכיח מדברי המשנה לקמן שגירושין כהקמה נחשבים להקמת הנדר. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה לקמן בדף פי תת עמוד א', האישה שנדרה בו ביום וגרשה בעלה והחזירה בו ביום, אינו יכול להפר את נדריה לאחר שהחזירה. שמע מינה, הוכחה מכך שגירושין כהקמה דמו, ובמשום שקיים את הנדר על ידי גירושיה, שוב אינו יכול להפר את הנדר, אף לאחר שהחזירה. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, הישיבו בני הישיבה ואמרו לעולם גירושין כשתיקה. מה ששנינו שהבעל אינו יכול להפר? אחה בנשואה סקינן, שבעלה מפרת נדריה לבדו בלואב. והיינו טעם עדי אינו יכול לאפר? לאחר שהחזירה, מדוע הבעל לא יכול לאפר את נדריה אחרי שהוא החזירה לו להיות לו לאישה? משום שנדרה נדר זה קודם שנישאה בשנית, וקיים אלן. לאחר הנישואין, אין הבעל מפר בקודמין בנדרים שנדרה קודם שניסית, ועדיין לא נכנסה לרשותו להפרת נדריה. והטעם הזה נצרח במקום שנישאה לו אחר הגירושין, בין שגירשה מן הירוסין, בין שגירשה מן הנישואין, והוא הדין אם עדיין לא ניסית פעם שנייה, אלא רק נתרסה שאינו יכול להפר. ואף שהרוס מאיפר בקודמין, אין זה אלא בשותפות האב, אבל לאחר שניסה ונתגרשה, שוב אין האב מפר לה, כיוון שכבר יצא מרשותו בנישואיה הראשונים, והרוס לבדו אינו מפר כלל בלא שותפות האב. ואין צריך בזה לטעם שאין הבעל מפר בקודמין, שהרי אף נדרים שנדרה לאחר האירוסין אינו מפר, לפי שאין האב יכול להשתתף עמו. ומכל מקום המשנה כללה את שני האופנים האלו ונתנה על שניהם טעם אחד, שאין הבעל מפר בקודמין, משום שמה שאין הבעל מפר בקודמין, בנדרים קודמים, הוא גם כן מן הטעם הזה, שבנישואין היא יוצאת מרשות האב. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף עין בית עמוד בית. אומרת המשנה דרך תלמידי חכמים, כיוון שהם חוששים לעבור נדרים, וסתם תלמיד חכם הוא קשר במעשיו, הרי הוא מחזר להפריש בני אדם מן העבירה, ועל כן הוא דואג להפר את נדרי ביתו ואשתו, כדי שלא ייקשלו בעבור נדרים. כך אומר השיטה מקובצת בשם הרהם. ובגיליוני השס כתב שלכל אדם ראוי לעשות כן, אלא נקטה המשנה תלמידי חכמים, משום שדרכם בכך כמבואר בגמרא. אורחא דצורבא מרבנן להדורי. אם כן אומרת המשנה דרך תלמידי חכמים, כיוון שהם חוששים לעבור נדרים, שעד שלא הייתה ביתו יוצאה מאצלו, קודם שהיא יוצאת מרשותו להינשא לבעלה, הרי הוא אומר לה לביתו, כל נדרים שנדרת בתוך ביתי, הרי אין מופרין. שהרי אם יש עליה נדרים בעודה ארוסה, שוב לא יוכל להפירם לאחר הנישואין, לפי שכבר יצא מרשותו. אבל קודם הנישואין, הפרתו מצטרפת להפרת הארוס כדין הערה המאורסה. ובהכרח שכוונת המשנה, שדרך תלמידי חכמים שעד שלא הייתה ביתו יוצאה מאצלו, קודם שהיא יוצאת מרשותו להינשא לבעלה, כוונת המשנה לנישואין ולא לירוסין, שהרי למה לא להקדים ולהפר קודם האירוסין? הרי הוא יכול להפר גם לאחר מכן בשותפות עם הארוס. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן הבעל עד שלא תיכנס לרשותו קודם שהיא ניסית לו, הרי הוא אומר לה לארוסתו, כל נדרים שנדרת עד שלא תיכנסי לרשותי, הרי אין מופרין. והפרתו מצטרפת להפרת האב כדין הרע המאורסה, שהאב והארוס מפרים את נדריה. וחידוש המשנה, ששתי הפרות האלו של האב והארוס מצטרפות. ועליו להפר קודם הנישואין, שהרי מי שתיכנס לרשותו ותינשא לו, שוב אינו יכול להפר, שכן אין הבעל מאיפר בקודמין. אינו יכול להפר נדרים שהיא נדרה לפני שנישא לו. זוהי המשנה שלנו בדף עין בית עמוד בית, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא עם הפרת אב ובעל צריך שמיעה. באי רמי בר חמא יסתפק רמי בר חמא. בעל, מהו שיפר בלא שמיעה, כגון שלא שמע את הנדר ולא ידע כלל ממנו, האם הוא יכול להפר לה על הספק? שאם נדרה יהיה הנדר מופר, או שאינו יכול להפר בלא ששמע את הנדר. והספק הזה הוא בכל הפרה, בין הפרת הרוס, בין הפרת בעל, בין הפרת אב. מבארת הגמרא את צדדי הספק, האם שנאמר בפרשת נדרים בספר במדבר פרק למד, פסוקים ח' וט', ושמע אישה ואיפר את נדרה, ושמע אישה, נאמר על שתיקת הבעל ביום שומע מקיימת את הנדר, כדכתיב ושמע אישה ואחריש לילה, של עניין שתיקה, פשיטה שצריך שישמע. שהרי בלא שמיעה אין זו שתיקה, ולכן היה צד לגמרא לומר שבה כתוב לחדש לעניין הפרה, כך מסביר הקרן אורה. אז אם כן נאמר בפסוק ושמע אישה בדווקא הוא, שבלא שמיעה הוא לא מפר, או דילמה, או שמה נאמר, ושמע אישה לאו בדווקא הוא, גם בלא שמיעה הוא מפר, אלא אורחא דמילתא נקת הכתוב שדרך העולם להפר רק לאחר שמיעת הנדר. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מן המשנה. אמר רב התשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה דרך תלמידי חכמים עד שלא יצא ביתו מאצלו להינשא לבעלה. הוא אומר לאביה, כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי אין מופרין. והה, מזה שנאמר שאומר לה כל נדרים שנדרת ולא אומר לנדר פלוני ופלוני, משמע שלא שמע האב את הנדר. ואם כן, איך הוא מפר אותו? הנה מוכח מזה שהאב מפר אף בלא שמיע, והוא הדין לבעל שיכול להפר ללא שמיעת הנדר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לעולם אפשר לומר שאינו יכול להפר בלא שמיע. ולכי שמע הוא דמאיפר, שכשישמע אחר כך את הנדר הוא חוזר ומפר אותו. ולא תרצה הגמרא שהוא מפר עכשיו על מנת שתחול להפרה לכשישמע, כמו שתתרץ הגמרא בהמשך לגבי בעל, לא תרצה זאת הגמרא משום שאם שמע אב לאחר נשואיה, אין הפרתו יכולה לחול. שהרי כבר יצא מרשותו, והוא אם יודע קודם נשואיה, הרי יכול להפר לשוב כדברי הגמרא. בקשה הגמרא, אם אינו יכול להפר לה בלא שמיעה, אם כן, כי לא שמע, כל עוד לא שמע בעלה שנדרה, למה ללמימר? למה הוא צריך לומר את האמרה, כל נדרים שנדרת הרי הם מופרים, הרי בין כך לא תועיל להפרה הזו, ועליו להפר, שוב, לאחר שישמע. תרץ את הגמרא כמה שמלן, רוצה משנתנו לחדש, דאוחא דצורבא מרבנן להדורי, שדרכם של תלמידי חכמים, לחזר על ביתם ולומר לה, כל נדרים שנדרת מופרים, כדי שתיתן לליבה להיזכר, בנדרים שנדרה ולאומרם לא, ולכשישמע אותם, יפר לה. ורבי עקיבא איגר פירש בדברי הראש, דאוחי דרכו של צובה מרבנן להפר לה קודם שמיעה, משום שעד שלא יפר לה, לא תספר לו על נדריה כדי שלא יפר אותם, לפי שהיא רוצה בקיומם, אבל על ידי שיפר לה, תסבור שכבר יפר לה, ומתוך כך תספר לו על נדריה ויחזור ויפר אותם. ועל כן אינו אומר לה שיפר אותם שוב לכשישמע, שהרי אם תדע שאין הנדר מופר עד שישמע, לא תרצה לספר לו את הנדר כי היא רוצה בקיומם. מנסה הגמרא לפשוט מהסיפה של משנתנו את הספק האמור. האם אפשר להפר בלא שמיעת הנדר? תשמע בו ושמע ראיה מהדין השנוי בסיפה של המשנה, וכן הבעל עד שלא תיכנס לרשותו, אומר לה כל נדרים שנדרת הרי הם מופרים. ומידי קטן, עם זה שנאמר במשנה שאומר לה כל נדרים שנדרת ולא אומר לה נדר פלוני ופלוני, משמע, שלא שמע הבעל את הנדר, הנה מוכח שהבעל מפר אף בלא שמיעה. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת לעולם, הבעל אינו יכול להפר בלא שמיעה. והחנמי גם כאן מדובר, דאמר לה, הארוס מופר לך לכי שמענה. ואף שעכשיו הוא עושה את מעשה ההפרה, ההפרה תחול רק בשעת השמיעה. ואף אם ישמע את הנדר רק לאחר הנישואין, תחול אז ההפרה. ואף שלאחר הנישואין כבר בטלה הפרת האב, והבעל אינו מפר בקודמין לבדו בלא שותפות האב. מכל מקום, מכיוון שבשעה שעשה את מעשה ההפרה, עדיין הייתה הפרת האב קיימת, הרי ההפרות מצטרפות זו לזו. לא אכפת לנו במה שבשעת חלות ההפרה כבר הסתלקה הפרת האב. כך מפרש הר"ן, ועוד הוא מפרש, שבשעת שמיעתו חלה ההפרה למפרע כבר משעת ההפרה כשהיא עדיין ארוסה, ואז מצטרפת הפרתו להפרת האב. מנסה הגמרא לפשוט את הספק האמור, האם יכולים להפר את הנדר בלא שמיעה? מהמשנה להלן, תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה לקמן בדף עין ה' עמוד א', האומר לאשתו כל נדרים שתדורי משעה שאצא מכאן, עד שאבוא ממקום פלוני, ארן כימין, לא אמר כלום, לפי שאי אפשר לקיים את הנדר לפני שנדרו אותו. וטעם הדבר שאי אפשר להקים נדר שעדיין לא בא לעולם. כך אומר המפרש, והתוספות והראש כתבו שמא תידור נדר שלא ירצה בקיומו ונמצא קיומו קיום בטעות. והוסיף השיטה מקובצת שבהפרה לא שייך הטעם הזה, שאין לומר שיש נדרים שהוא חפץ בקיומם. ועוד הוא מוסיף שבהפרה גמר בליבו להפר כדי שלא תיקשה לשתו, ובהקמה לא שייך את הסברה הזו. ועוד מוסיף השיטה מקובצת טעם אחר, שאין ההקמה חלה קודם שהנדר בעולם, משום שאנו תולים בדעתו שלא גמר בליבו לקיים, לפי שההקמה בחינמי. שהרי אם יחפוץ בקיומו של הנדר כשישמע אותו, למה לא לקיימו עכשיו? והרי די לו לשתוק בשעת שמיעתו, וממילא יתקיים הנדר. אז אם כן, אמר במשנה לקמן בדף הנהי, אומר לאשתו כל נדרים שתידורי משעה שיצא מכאן עד שעבו ממקום פלוני הרם קיימים, לא אמר כלום, לפי שאי אפשר לקיים את הנדר לפני שנדרו אותו. אבל אם אמר לה, כל נדרים שתידורי עד שעבו ממקום פלוני הרם מופרין, רבי אליעזר אומר מופר, שלשיטתו הפרה חלוקה מהקמה ואפשר להפר את הנדר אף קודם שנדרו אותו. בטעמו של רבי אליעזר, מבואר שם במשנה לקמן, משום שהוא קל וחומר, שאם הועילה הפרה לנדרים שכבר חלו, ובאו לכלל איסור, והם כבר חזקים ביותר, כל שכן שיש הפרה לנדרים שעדיין לא באו לכלל איסור, ועדיין אינם חמורים כל כך. לעומת זאת, בהקמה של הנדר, הסברה נותנת להפך, שדווקא לנדרים שכבר חלו ועומדים בחומרתם, יש הקמה, אבל נדרים שעדיין לא באו לכלל איסור, אין להם הקמה. מסיקה הגמרא את הראיה, ואומרת, והבעל לא שמע, והרי עדיין הבעל לא שמע את הנדר, שהרי בשעה שהוא מפר, היא עדיין לא נדרה אותו. מוכח מכאן, שהבעל מפר את הנדר, גם בלא שישמע אותו. ואף שהדין האמור הוא רק לשיטת רבי אליעזר, אבל חכמים סוברים שאי אפשר להפר את הנדר קודם שחל, אבל ראיית הגמרא היא לא רק משיטת רבי אליעזר, אלא גם מדברי חכמים יש להוכיח שהבעל מפר בלא שמיעה, שהרי לא נחלקו, אלא רק בהפרת הנדר קודם חלותו, משום שהכתוב, אקיש, אישבה, הפרה להקמה, אישה יקימנו, אישה יפרנו, ומאחר שקודם שמיעה אינו בא לכלל הקמה, אף אינו בא לכלל הפרה, אבל לא חולקים על רבי אליעזר בכך שאין השמיעה מעכבת. כך מסבירים הראשונים. הנה ראיה שהבעל מפר את הנדר גם בלא שישמע אותו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לעולם הוא לא יכול להפר בלא שמיעה. החנמי גם כאן במה מדברת המשנה לקמן? באופן דאמר לה, מופר לך לכי שמענה. כשאני אשמע את הנדר הוא יהיה מופר, ולמרות שעכשיו הוא עושה את מעשה ההפרה, ההפרה תחול רק בשעת השמיעה, כשהוא ישמע את הנדר. שואלת הגמרא, ולמה לי מן אשתה, מאחר שבין כך לא חלה הפרה אלא לכי שישמע את הנדר, למה לא להפר אותו כבר מעכשיו? לכי שמע, מיפר לה. הרי הוא יכול להפר כשישמע את הנדר. בשבעה הגמרא כסבר הבעל סובר וחושש דילמה, מטרדינה אישעתה, שמה בשעה שישמע את הנדר, יהיה טרוד ולא יהיה לי פנאי להפר אותו, ועל כן הוא מפר עכשיו כדי שתחול ההפרה בשעת השמיעה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, האם ניתן להפר נדר בלא לשמוע אותו? מן הברייתא, המצויה במסכת נזיר בדף י"ב עמוד ב' וכן במסכת בבא מציע בדף צדיו עמוד א', האומר לאפוטרופוס, כל נדרים שנודרת אשתי מכאן, מי שיצא לדרך ועד שעבור ממקום פלוני, הפר. בגרסת התוספות והראש, כל נדרים שנודרת אשתי מכאן ועד שעבור ממקום פלוני, הקם. לא אמר כלום, ואחר כך ממשיכה הברייתא, במחלוקת של רבי יושיע ורבי יונתן בהפרה. האומר לאפוטרופוס, כל נדרים שנודרת אשתי מכאן, מי שיצא לדרך ועד שעבור ממקום פלוני, הפר. והפר לאפוטרופוס את הנדרים שנדרה לאחר שיצא הבעל. יכול יהיו נדרי המופרים, תלמוד לומר, אישה יקימנו ואישה יפרנו. שמזה שכתוב בפסוק פעמיים אישה, לומדים שדווקא הבעל עצמו מיפר ואין מועילה שליחות בהפרה. דברי רבי יושיע. ולרבי יושיע לא מועילה שליחות להפרה, אף על נדרים שכבר נדרה, ומה שהעמידה הברייתא את מחלוקתם בנדרים שעדיין לא נדרה, היינו משום דאוכא דמילתא. זה דרך הרגילות שהבעל עושה שליח על נדרים שתידור לאחר שייצא לדרך. ועוד שהברייתא נקטה נדרים שעתידה לידור כדי להודיעך כוחו של רבי יונתן שחולק על רבי יושיע, שגם עליהם מועילה שליחות. וכתב הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ג הלכה ט' שהוא הדין לאב בנדרי ביתו שאינו יכול להפר על ידי שליח. וטעמו של הרמב״ם מסביר רבינו אברהם מנהר, משום שגם לגבי אב כתוב אביה פעמיים, וימני אביה אותה, וכן נאמר והחריש לאביה. ומקורו מהספרי על פרשת מטות. והמאירי כותב זאת מטעם אחר לפי שהקיש הכתוב אב לבעל. כדכתיב בין איש לאשתו בין אב לביתו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אמר לו רבי יונתן, הרי מצינו בכל התורה כולה ששלוחו של אדם כמותו ונחשב כאילו המשלח עשה את הדבר, ומדוע ישתנה דין הפרה מכל דיני התורה? ובמסכת נזיר בדף י"ב עמוד ב' מעמידה הגמרא את דברי רבי יונתן דווקא בשיטת רבי אליעזר הסובר, שיכול הבעל להפר את הנדר קודם שנדרה אותו. אבל לחכמים הסוברים שאינו יכול להפר קודם שנדרה, גם לא יכול לעשות שליח קודם שנדרה להפר לה לחשת תידור, שריקה עם אלן, שכל דבר שאין יכול לעשות בעצמו, אינו יכול למנות עליו שליח. וכל זה כאמור דווקא בהפרת הנדר, אבל בהקמת הנדר לדברי הכל לא יכול לעשות שליח קודם שנדרה, כיוון שקודם שהנדר בעולם אי אפשר להקימו, וגם אי אפשר למנות שליח על הקמתו, שריקה עם אלן שאי אפשר לעשות שליח על דבר שאינו יכול לעשותו בעצמו. ועוד טעם כתבו התוספות שמכיוון שעדיין לא נדרה, לא גמר בליבו לעשות שליח על ההקמה. הבינה הגמרא מסברה שדבר ברור הוא שגם לגבי הפרה יהיה דין שלוחו של אדם כמותו. ואפילו רבי יושיע חולק בזה, לא כאמר, לא אמר שאין השליח יכול להפר, אלא משום דגזירת הכתוב הוא אישה יקימנו ואישה יפירנו, שרק הבעל בעצמו יכול להפר, אבל דכולי עלמא כולם מודים שלולי המיעוט האמור, שלוחו של אדם כמותו אף לגבי הפרה. מסיקה הגמרא את הראיה לגבי הספק האמור כאן, שאם אי אפשר להפר קודם שמיעת הבעל, איך יכול האפוטרופוס להפר במקומו? ועדיין לא שמיע לי, הרי עדיין הבעל לא שמע את הנדר, ומכיוון שהבעל עצמו אינו יכול להפר בלא שמיע, הוא גם לא יכול למנות על כך שליח, שריקה עם אלן שכל דבר שאין בידו לעשותו בעצמו, אינו יכול לעשות עליו שליח, אלא בהכרח שאף הבעל עצמו יכול להפר בלא שמיעת הנדר. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, לעולם אינו יכול להפר בלא שמיע. ומה שאמר לה אפוטרופוס להפר לה, חנמי גם פה מדובר דאמר להבעל האפוטרופוס, לכי שמע נא מיפר לה. אפר את כל הנדרים שתידור אשתי ותחול להפרה כשאשמע אותם. וצריך השליח לומר לה בפירוש, מופר לך לכשאשמע בעלך. אבל אם אמר לה מופר לך סתם, אין חלה הפרה אפילו כשאשמע הבעל את הנדר. כך מפרשים הרן והרשב"א, אבל התוספות והראש פרשו שמה שנקטה הגמרא לכי שמענה, הוא מדברי הבעל השליח, ולא שהשליח אומר כן לאישה. ומכיוון שהבעל עצמו יכול להפר קודם השמיעה על מנת שתחול להפרה כשאשמע את הנדר, כמבואר לאל בדף ע"ב עמוד ב', כמו כן יכולו למנות שליח להפר באופן הזה. שואלת הגמרא, אם בין כך אין חלה הפרה אלא לכשישמע הבעל, למה לא להפר על ידי שליח לכי שמע, להיפר לה? כשישמע את הנדר יכול הבעל עצמו להפר לה. בשיבה הגמרא, הוא סבר דילמה מתרדינה. הבעל סובר, שמה יהיה טרוד בשעה שישמע את הנדר וישכח להפר אותו, ועל כן הוא ממנה את האפוטרופוס להפר לה. על כך במסכת נזיר מקשה הגמרא, בדף י"ב עמוד ב', מאחר שסובר רבי יונתן כרבי אליעזר שיכול הבעל להפר את הנדר אף על פי שעדיין לא נדרה אותו, למה לא לבעל למנות שליח על הפרת נדריה? הרי יכולו להפר אותם בעצמו קודם שילך לדרכו. תרצת שם הגמרא שהוא חושש שמא ישכח או יכעס עליה, או שיהיה טרוד בשעת צייתו ולא יפר לה. שואלים על כך הרן והראש, הרי יכולו להפר לה בעצמו עכשיו ולא להמתין עד שעת צייתו. ומתרצים שלא נוח לו לבעל להפר את כל מה שתידור בעודו אצלה, כי שמה תידור נדר שירצה בקיומו, ועל כן אינו רוצה להפר אלא רק בשעה שיוצא לדרך. ועל זה מקשו עוד קושייה, הרי יכולו להפר עכשיו רק את הנדרים שתידור משעה שייצא עד שעה שישוב מדרכו. תראה צרן שאינו מפר מיד את הנדרים שתידור לאחר שייצא, משום שהוא חושש שמה ירצה לחזור בו מההפרה הזו, ואם יפר עכשיו, שוב לא יוכל לחזור בו. מה שאין כן כשהוא עושה על ידי שליח את הדבר, הרי הוא יכול לחזור בו מהשליחות בכל עת שירצה. ואילו התוספות במסכת נזיר מתרצים שאינו רוצה להפר עכשיו את הנדרים שתידור משום שמתוך כך טיפול קטטה ביניהם, לפי שהדבר קשה לה לעולם, כלומר, שהיא מקפידה שהוא מבטל את נדריה. אבל אחר צייתו לדרך ונסיעתו, לא אכפת לו אם תקפיד, משום שעד שיחזור היא כבר תתפייס. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף עין א' במסכת נדרים, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשנדרה ונתרסה, או נישאה ונתגרשה ושוב נתרסה לאחר, האם אפשר להפר נדריה ומי מפר אותם? שאלה שנייה, מניין שיכול הארוס האחרון להפר גם נדרים שנראו לבעל הראשון? שאלה שלישית, מניין היה ידוע לגמרא שיכול הארוס האחרון להפר נדרים שנראו לראשון, שעל כך שאלה הגמרא מנהלן? שאלה רביעית, אם שמע אביה והפר לה ומת הבעל בלא ששמע את הנדר, האם צריך שתתרס לאחר דווקא בו ביום כדי שיוכל להפר לה ומדוע? שאלה חמישית, מה יסוד מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל בנידון הזה? אם כשהפר האב ומת הבעל יכול האב להפר את חלקו של הבעל? השאלה האחרונה על דף עין א', כיצד מוכח מן הברייתא כדברי שמואל. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית. בדפינו היומי דף עין א', במסכת נדרים, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה. אם יפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, ואוחזים אנו בסדר מועד. הסדר השני משישה סדרי משנה, מסכת שבת, המסכת הפותחת את סדר מועד, פרק ט"ז. משנה ו. המשנה מבארת כיצד יש לנהוג כאשר אחרים באים לכבות את הדליקה בשבת. עובד כוכבים שבא לכבות דליקה בביתו של ישראל בשבת, אין אומרים לו קבה, מפני שאסור לומר לו עובד כוכבים לעשות מלאכה עבור ישראל בשבת. אומר המשנה ברורה, אף על פי שהנוכרי בא מעצמו לכבות, מכל מקום אסור לישראל לזרזו לעשות כן. וכן אין צריך לומר לו אל תכבה, מפני שאין שביטתו של העובד כוכבים מוטלת עליהן, כלומר אין ישראל מוזרים על שביטתו של עובד כוכבים. אין ישראל מוזר על שביטתו של נוכרי שאינו עבדו, לפיכך מותר להניח לנוכרי לעשות מלאכה עבורו, כשעושה כן על דעת עצמו. אבל קטן ישראל שבא לכבות אין שומעין לו, כלומר אין מניחים לו לכבות, מפני ששביטתו של הקטן מוטלת עליהן על הגדולים. והגמרא מבארת שקטן העושה מלאכה בשביל אביו אינו עושה אותה אלא על דעתו של אביו. כגון במקרה של כיבוי דלקה, אין הקטן נכבה משום ששקל בדעתו שכך צריך לעשות, אלא משום שהוא יודע שנוח לאביו בכיבוי הדלקה. ומכיוון שהקטן עושה את המלאכה על דעתו של האב, הרי זה כאילו עשה בציוויו, ומוטל על האב למנוע ממנו מלעשותה עבורו. אבל קטן העושה מלאכה אסורה לצורך עצמו, אין חיוב למונעו מעשייתה. מסכת שבת פרק ט"ז, משנה ז. לאחר שהמשניות הקודמות, משניות ה' וו', דנו על פעולות שונות הנעשות בשבת כדי למנוע את הדלקה מלהזיק, מלמדת משנתנו על פעולה נוספת המותרת כדי למנוע את האש מלהזיק. ואגב כך מלמדת המשנה על פעולות דומות המותרות בשבת כדי למנוע נזקים אחרים. אומרת המשנה, קופין קערה, הופכים קערה של חרס על גבי הנר בשביל שלא תוחז האש בקורה של הבית, וכן קופים קערה על צורה של תרנגולים העלולה לשמש למשחקו של קטן כדי שלא יתלכלך בה, וכן על הקרב כדי שלא תישוך. ואף על פי שכתוצאה מכך נמצא הקרב ניצוד, מכל מקום אין בכך איסור של מלאכת צד, שכן צידה זו היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובמקרה כזה היא מותרת אף לכתחילה. כי הרי הוא אינו צד את הקרב משום שהוא צריך לו, אלא כדי למנוע ממנו שיזיק. ולדעת הנקמה במשנתנו, מלאכה שאינה צריכה לגופה אין בה איסור תורה, כדעת רבי שמעון. ואף על פי שבדרך כלל מלאכה כזו אסורה מדרבנן, מכל מקום במקרה זה מותר לצוד את העקרב אף לכתחילה. אפילו כאשר נשיכתו אינה ממיתה, שלא גזרו חכמים, במקום שעושה את המלאכה כדי למנוע צער. אמר רבי יהודה, מעשה באדם שקפה כלי על עקרב בשבת, בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, שם של מקום, ואמר רבן יוחנן בן זכאי, חוששני לא מחטאת, חוששני שמא נתחייב אדם זה חטאת משום מלאכת צד, שלדעתו של רבי יוחנן בן זכאי, מלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מן התורה ואין לה עתירה במקום שאין פיקוח נפש. הווה אומר שרבי יהודה חולק על תנא קמא ואוסר לקוף כלי על הקרב, כי לדעתו מלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה בשבת מן התורה, ועושה זאת בשוגג, חייב חטאת. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי י"א בטבת תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין א', במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו, מחר יום חמישי י"ב בטבת תשפ"ב ונלמד את דף ע"ב, במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה התורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.